ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה באמר. ההלכה של תחילת הפרשה שלנו מדברת על דיני טומאת כהנים, כי אם לשארו, שאסור להתאמות למת, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לה יתאמה. זאת אומרת, לקרובים האלה, ולכל השאר אסור לו להתאמות. לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, וגם שאר ההתנהגויות על מת, זה לא יקרחו כורחה בראשם, ופאת וקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יפרטו שרת. זה דברי אבלות שהיו מקובלים אצל הגויים, והם אבלות מאוד קיצונית, והתורה אוסרת אותם. קדושים יהיו לאלוקיהם, ולא יחללו שם אלוקיהם. זאת אומרת, הם צריכים להיות קדושים לקדוש ברוך הוא, ולא מחללים את שם אלוקים. זאת אומרת, אם הם לא מתנהגים, אם הם מתנהגים בצורה שהתורה דורשת מהם, אז הם מתנהגים כקדושים. ואם הם מתנהגים בצורה אחרת, אז הם מחללים את שם השם. כי את אישי השם, לחם אלוקיהם, הם הקרבים והיו קודש. צריכים להיות קודש. טוב. יש הרבה דברים פה, אני מתחיל, לדברות אחד שנזכרתי באמצע. כתוב פה ככה, כי מי שאירוע קרוב אליו, לאמו ולאביו. זה בתחילת הפרשה, פסוק ב', כי אם שאירוע קרוב אליו, לאמו ולאביו. לאמו ולאביו. אז יש פה אבן עזרא. אבן עזרא אומר שלמה היה סדר הוא לאמו ולאביו. אז הוא אומר ש... וטעם, אומר אבן עזרא, להזכיר אמו קודם האב, כי הזכר חי יותר מהנקבה ברור. היום זה הפוך כבר. היום התוחלת חיים של נשים זה יותר. למה? שמה? בגלל לידו היה הרבה נשים שנפטרו בלידתן. נכון. ראיתי דווקא באחד הספרים שמתאר את העיירות של פעם, אז הוא מספר שם שבבתי עלמין הייתה חלקה מיוחדת לנשים שמתו בשעת הלידה. וזה היה כמו שיש איזו חלקת גיבורים, חלקה של רבנים, חלקה של נשים קדושים מאוד, זה הייתה החלקה הזאת. כי באותה תקופה הסיכון בללדת היה גדול, וזה כאילו, כמו מתו על קידוש השם. הלידה ארוכה, הלידה התפתחה גם לפני, גם אחרי, בכל המובנים. בכל אופן, זה אומר, בדרך כלל הזכר חי, בזמנם בכל אופן, היה זכר חי יותר מהנקבה ברור. אז זה אומר, אבל... אז לכן האמא קודמת לאבא, כי בדרך כלל זה אמא ואבא. אבל יש בהמשך את הכהן גדול, כתוב לאביו ולאמו. כשהם נפטרים, שלא יתאמה להם, אז כתוב, על כל נשות מת לא יבוא, זה בפסוק י' א', לאביו ולאמו לא יתאמה. אז למה שם זה לאביו ולאמו? אז ראיתי כמה זה הסברים יפים. אחד ההסברים אומר שלאביו ולאמו, כהן גדול, איך הוא נהיה כהן גדול? כשאבא שלו נפטר. בוא נגיד בדרך כלל, בית ראשון, כל הכהנים היו בירושה. בית שני, אז היה תלוי בתקופות, הייתה תקופה שזה התחלף כל יומיים, והיו תקופות שזה היה כן 40 שנה כהן גדול. בדרך כלל זה היה עובר בירושה. אם אנחנו מדברים כהן רגיל, כהן הוא בעצם כמו כל אדם רגיל. אדם רגיל, עם האבא, יחס הוא סטטיסטי כמו שאר האוכלוסייה. אבל אצל כהן גדול, בזמן שהוא כהן גדול, בדרך כלל שכיח יותר שאימא שלו תצטר, לא אבא שלו. כי אם הוא מונה להיות כהן גדול, בדרך כלל זה אחרי שאבא שלו נפטר. אם זה בדרך הרגילה שזה עובר בירושה. אשר ממלא את ידו לכהן תחת אביו. לכתחילה מחפשים שהבן של כהן גדול יהיה כהן גדול במקומו. אם זה לא הולך, אם אין. אז לכן זה יותר שכיח. טוב, יש אמור ואמרת. מה זה אמור ואמרת? אומר רש"י, רש"י המפורסם, להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה להזהיר גדולים על הקטנים? הפירוש הפשוט, זה באמת כמו שהרמב"ן מסביר, שאנחנו מחויבים שלא נסייע בטומאת הקטנים בידיים. זאת אומרת שאנחנו אחראים, הגדולים, המבוגרים, אחראים על הילדים. בדרך כלל, את כל המצוות, אז אנשים גדולים, מעל גיל בר מצווה, מחויבים במצוות, לעומת זאת, חרש, שוטה וקטן, פטורים. במקרה של טומאת כהנים, אז הכהן הקטן, למרות שהוא עדיין מתחת לגיל בר מצווה, גם הוא מוזהר שלא להתאמל למתים. אז על מי מוטל הציווי שהוא לא יתאמל למתים? הרי את הילד אי אפשר להזיר. הוא מהסריה של חרש, שוטה וקטן, הוא לא ברדק. אי אפשר לחייב אותו, אי אפשר להטיל עליו אחריות. הכעזרה היא על המבוגרים, להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר את ההורים שישגיחו על הילדים שלהם שלא יתאמו. לאמור ואמרת, זו האמירה הכפולה פה בפסוק הזה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, אמירה כפולה שהם תאמר להם ושהם יאמרו, זו העבר הכפולה, להזהיר גדולים על הקטנים. יש רעיון יפה של רבי זלמן סורוקין בספר אוזניים לתורה, אומר, למה דווקא במצווה הזאת יש את העזרה מיוחדת להזהיר גדולים על הקטנים? אומר, בדרך כלל, ילד שיצא לו לאכול טרפות, מה פתאום שיצא לו דבר כזה? בדרך כלל, נורמל, ילדים יהודים משחקים עם ילדים יהודים, לא הולכים פתאום לילדים גויים להיפגש איתם, לדבר איתם, זה לא חברות נבדלות, והזלתי אתכם מן העמים להיות לי. לא, אין סיבה. אבל לעומת זאת, אם אתה מדבר על בן של כהן, בן של כהן הרי עם החברים שלו, הישראלים, הוא משחק איתם חופשי. הם חברים שלו, לומדים יחד באותו תלמוד תורה, משחקים יחד בהפסקות, משחקים יחד בערב, ובכל מקום הם נמצאים ביחד. ולכן, אם פתאום הילדים ילכו לבית קברות, להתחבות, לחפש, למצוא, כל מיני דברים כאלה, אז צריך עזרה מיוחדת להזהיר גדולים על הקטנים שצריך להזהיר את הילדים. דברים אחרים, אין צורך מיוחד להזהיר את הילדים. אין סיבה שהם יגיעו לזה. אבל במקרה הזה, יש סיבה רצינית מאוד שהם כן יגיעו ילדים כהנים להתאמה. בגלל שהם לא מובדלים מהחברים שלהם, הם חיים איתם יחד כל הזמן. את זה אתה מדבר על הילדים הכהנים שלקחו אותם בשביל להזות אפר פרה, שצריך שלא נטמעו מעולם, לא נטמע ונטהר, אלא שלא נטמעו מעולם. אז ככה בעיקרון נטמע, עם אדם שנטמע ונטהר זה לא מסובך. לא, שם במקרה ההוא, להוריד את המים, לשאוב את המים חיים מהנהר, מהמים חיים מהמעיין, בשביל האפר פרה אדומה, היה צריך כהן שלא נטמע מעולם. אז איך יש דבר כזה? הרי אתה צריך שלא נטמע אפילו ספק. אז היו במקומות מיוחדים על גבי סלע, שאין תחתיו, אין חשש שיהיה תחתיו קבר התהום, קבר באדמה שלא ידוע לנו עליו, ואת ההובלה משם היו עושים על גבי שברים גדולים, שעליהם מניחים קורות של עץ. מחלוקת רש"י ותוספות, האם השברים עצמם היו האוהל החוצץ, או שדווקא הקורות היו האוהל החוצץ, ככה מובילים אותם עד לשפת הנחל, עד למעיין, ששם כבר ודאי שלא קוברים גם כן, ממש עד אף אחד לא קובר מתחת למעיין, ואז הם היו שואבים. זה דין מיוחד שהיה שם, על כהן רגיל. יש לו ציווי לא להתאמע, אבל הוא לא הוזהר על קבר התאום ועל מקומות כאלה, אם לא ידוע לנו שיש פה קבר באזור ונאבד. כל הגמרא ובבא בתרא באה לדון מה קורה בשכונה של קברות. זאת אומרת, מצאנו קבר פה, קבר פה, קבר פה, האם זה נחשב כבר שכונה של קברות שהוא צריך לבדוק, ולא ללכת סתם. אבל באופן עקרוני, להחזוק טומאה בכדי, לא מחזיקים, לא מחזיקים טומאה בחינם, אם אין לנו הוכחה שיש פה טומאה. אם כן. שמה, שיתאמה? לא, יש עליו איסור להתאמה, זה דין מיוחד, בת כהנים לא להתאמה. כן, התורה גזרה שהכהנים בני אהרון צריכים להישמר מכל טומאה. בעיקרון, מה ההסבר של זה? יש כמה הסברים, אבל ההסבר הפשוט הוא, הם דרגה גבוהה יותר מעם ישראל. הם כהנים, הם לא אנשים רגילים, יש להם חובות מיוחדים, ויש להם זכויות מיוחדות. וככה זה הולך. כל אדם בעולם יש לו את התפקיד שלו עם חובות שלו וזכויות שלו. כל אדם, כל תפקיד, גם הכהנים, יש להם את התפקיד שלהם, תפקיד מיוחד של כהן. והיות והתפקיד שלו הוא גדול יותר, והיכולות שלו הן גדולות יותר, והוא הכהן שיש לו את היכולת להיות המתווך בין הקדוש ברוך הוא שלוחת דרחמנה ושלוחת עידן, הוא שליח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל להקריב בשנת הקורבנות, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, אז הוא קיבל גם חובות מיוחדים, הוא לא יכול להתעמל אמת, ועוד דברים ההלכות מיוחדות של כהן. דרך אגב, יש על הרעיון הזה רעיון יפה שמביא בלקח טוב, בספר לקח טוב, אומר שאתה רואה פה שיש כל אדם עם המטלה שלו, עם היכולת שלו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עוד יומיים לגבור אומר, רבי שמעון בר יוחאי נטמן במערה 12 שנים כידוע, אחרי 12 שנים הוא שומע שהקיסר מת, יוצא מהמערה, ואז כל מקום שהוא ורבי אלעזר נותנים עיניהם, מיד נשרף. הם רואים אדם חורש, מניחים, חיי עולם ועותקים בחיי שעה, נתנו עיניהם ונשרף. המשיכו הלאה ככה, כל מקום שם הלכו, שרפו הכל. יצאה בת קול ואמרה, להחריב עולמי את אתם, חזרו למערתכם. חזרו למערה לעוד שנה כמו משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, ואחרי כן הגבורה בשבת המדגימל. ואז אחרי שנה יצאו עוד פעם, ואז רבי אלעזר היה שורף. אבל כל מקום שהיה רבי אלעזר מכה, היה רבי שמעון מרפא. כל דבר. אז מה קורה פה באמת? הם יצאו וחזרו. מה זה בא ללמד אותנו? רבי אלעזר, כן. אז הוא אומר ככה, והלקח קורא, אני נראה לי שהוא מביא את זה לשם רבי יעקב ניימן, הדרכי מוסר. והוא אומר ככה, התפקיד של, יש, כל אדם יש לו בעולם את התפקיד שלו. מטלה שהוא מקבל משמיים, התפקיד שלו בעולם, הדרך שלו בעבודת השם, מה שהוא צריך לבצע. זה דבר פשוט. אדם לא יכול להשוות את עצמו לתפקידים של אחרים, הוא לא יכול, הוא יודע, מה לפי היכולות שלו, לפי הדברים שלו, לאדם יש את התפקיד שלו. הרבה פעמים כשבן אדם מנסה לחכות אחרים וללכת בדרכים של אחרים, הוא רק גורם לעצמו בעיות. יש כמו שלקחת עץ ולכופף אותו בצורה לא נכונה. העץ, העלים שלו, הענפים שלו מתפרסים. הוא ינסה לקשור אותו, שיצא כמו ברוש. גם העץ סובל וגם הגנה נסבול. כי כל הזמן תהיה לו עבודה ולא יסתדר וכאב לב וצער. כי הוא פשוט בגלל שהוא לא הולך בדרך שהוא צריך ללכת בה. יש משל ששמעתי פעם, אומר שאווירון, אדם פעם קיבל במתנה. אווירון, אולי לא, אבל מה עושים עם הדבר הזה? הוא אף פעם לא חשב שזה אמור לטוס. טוב, אז הוא לוקח את האווירון, הוא חושב שזה רכב, מתחיל לנסוע איתו. והוא לא מבין מי הגולם הזה שייצר לאווירון כאלה כנפיים מהצדדים. איפה שהוא עוד נוסע, זה נתקע. הוא נוסע פה, זה נתקע בעמוד חשמל, פה זה נתקע בסיבוב, הוא לא יכול להסתובב נורמלי. מי ייצר את שתי הנבות המטומטמים האלה מהצדדים? והוא באמת לא מבין. בהתחלה הוא חשב, אולי אפשר לתלות על זה כביסה, אבל גם זה לא מוצלח. להושיב על זה את הילדים, את הגול, זה מחליק. הוא לא הבין מה עושים עם זה. טוב, מה הוא יעשה? עד שיום אחד הוא קלה, שעם אווירון אמורים לטוס, לא נמצא בכביש כמו רכב רגיל. ברגע שהוא התחיל לטוס, הוא הבין שהחסרונות הכי גדולים של האווירון זה המעלות שלו. זה המעלות, זה לא החסרונות, זה המעלות. הרבה מאוד אנשים, יש לו סגנון חשיבה מאוד מאוד, הוא תופס דברים מהר, והוא מנסה עכשיו להיות למדן. וזה נתקע לו כל רגע, באמת, הכנפיים שלו נתקעים לו כל הזמן, אבל זה הכנפיים שלך. תאמץ את צורת הלימוד שמתאימה לשכל שלך, לבוא שלך, ליכולות שלך. וכשאדם באמת ילמד בצורה שלו, יש אדם שמתאים לו ללמוד הלכה, יש אדם שמתאים לו ללמוד פלפול, יש אדם שמתאים לו לגרוס תפיסה מרחבית, מהירה. אם בן אדם ימצא את דרך הלימוד שמתאימה לו, הדרך בעבודת השם שמתאימה לו, זה קצת יותר מורכב, כי דרכים בלימוד אנחנו מדברים על דרכים שונות בתוך הלימוד. דרכים בעבודת השם זה קצת יותר רחב. אבל באמת אם בן אדם יקבל את הדרך בעבודת השם, יש דרך יותר רגש, יש דרך שיותר שכל, יש דרך שיותר התעמדות לקודים. כל אחד אם באמת עם הנפש שלו, עם תכונות הנפש שלו. אדם שינסה, יחפש את הדרך שלו, מה שהיה הכי הכי הפריע לו עד היום, יכול להיות המעלה הכי גדולה שלו שאף אחד לא ישווה לה. טוב, אבל באמת, לדעת, כל אדם יש את התפקיד שלו בעבודת השם. אז מסביר הלקח טוב. אומר, כשרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר יצאו פעם ראשונה מהמערה, הם היו בגישה שהדרך לעבודת השם זה הדרך שלהם. חיי עולם. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, שרפה, הם שרפו הכל. מה פירוש? הם לא עובדים את השם. אומר, אחרי עוד שנה במערה, אז רבי שמעון הגיע למסקנה שנכון, יש את הדרך שלי, שזה הדרך של חיי עולם, של להיות עוסק בתורה ולא לעשות שום דבר אחר. אבל יש גם דרך אחרת שמתאימה לאנשים אחרים שהם עוסקים בחיי שעה, וזאת הדרך שלהם להגיע לחיי עולם. וכמו שהם רואים בהמשך את אותו זקן שרץ עם שתי חבילות של הדסים, שזה לכבוד שבת קודש. זאת אומרת, הוא מראה שיש פה דרך שהוא הלך וכותף הדסים, ומגדל הדסים, ומתעסק עם הדסים, הוא מתעסק בחיי שעה, הוא לא נמצא במערה כל היום. וזאת הדרך לעבודת השם. עכשיו, בשלב הראשון, זאת אומרת, רבי שמעון לא נולד צדיק הכי גדול, כן? הוא היה צדיק, הוא נולד בשלב, אבל כל החיים הוא יתקדם. בשלב הראשון הוא מסביר, כך מסביר עלי תחתוב, הוא עדיין היה שכולם צריכים ללכת בדרך של חיי עולם. ואחר כך זה הגיע לדרך השנייה, שזה, שיש דרך של חיי עולם, ויש גם דרך של חיי אישה. יש, כשמעתי פעם בשם, נראה לי שזה בשם רב נחמן מברסלב, אני לא זוכר בדיוק, הוא אומר שיש דבר כזה שנקרא צדיק האמת. יש צדיק ויש צדיק האמת. אז שמעתי מסבירים בשמו, אני לא זוכר כרגע ממי שמעתי, כך שאני לא זוכר אם זה נאמן או לא, אבל נראה לי זה בשם רבי נחמן, שמה ההבדל בין צדיק לצדיק האמת? צדיק זה אדם שאוהב את השם, אבל יש צדיק שבטוח שכולם צריכים לעבוד את השם בדרך שהוא הלך. הוא לא קולט שיש דרכים אחרות. אם למשל הצדיק הזה זכה להגיע לדרגה שלו בעבודת השם מתוך אמירת תהילים, זה היה הדרך שקרבה אותו לקדוש ברוך הוא, ודרך זה הוא נכנס באמת לתורה, תפילה, עבודת השם, דקדוק במצוות והכל, כמו כל צדיק. אבל הפתח שלו, הכיוון שלו היה התהילים. אחד אחר הגיע דרך לימוד מוסר, אחד אחר הגיע דרך בדיוק ההפך, איום וסוגיות. כל זמן שהאדם, הוא יכול להיות צדיק אמור, אבל הוא בטוח שהדרך הנכונה היא הדרך שלי. זאת אומרת, תלכו בדרך הנכונה, בדרך שלי. זאת הדרך היחידה, זה צדיק. צדיק האמת זה צדיק שיודע שיש את הדרך שלי ויש גם דרכים אחרות. והן לא פחות טובות, הן פשוט מתאימות לאנשים אחרים. ככה שמעתי פעם, ונראה לי שזה היה בשמו, אבל ודאי, הרעיון ודאי נכון. יש, ודאי, השיטה שלי זה שיטת, לא יודע, צ'ורטקוב. ויש גם שיטת בריס, ויש גם שיטת שנית אישוק, ויש עוד שיטות בעבודת השם. וזה לא אומר שזה טוב וזה לא טוב. באים כולם לאותו מקום, רק מה, יש אנשים שמתאים להם השיטה הזאת, ויש שמתאים להם השיטה הזאת. טוב, בכל אופן, זה כך גם, כך מסביר הלקח טוב לגבי רבי שמעון. את הדבר הזה בעצם, אבל כשאדם יש לו את התפקיד שלו, יש גם את הנקודה שככל שהדרגה של האדם גבוהה יותר, גם דורשים ממנו יותר. יש גמרא בביצה, גמרא מספרת על רבי אליעזר, שהיה יושב ותורש ביום טוב. והיה שם אנשים אחרי אישה, חלק קמו ויצאו. אז הוא אמר, הללו בעלי חביות. יש להם חביות של יין, שהם צריכים לגמור, אז הם יוצאים מהשיעור מוקדם. אז אחרי שעה יצאו עוד, אמר, הללו בעלי קדים. יש להם קדים של יין. הקבוצה הבאה עוד שעה, הללו בעלי לגינים. בקבוקים קטנים של יין. שעה חמישית, הללו בעלי כוסות. והאחרונים שיצאו, שכבר בגללם התרוקן בית המדרש, אמר רבי אליעזר, הללו בעלי מערה. כאילו תבוא עליהם כללה, שהם רוקנו את בית המדרש. למעשה הגמרא אומרת שם שהוא חולק על שיטה אחרת שאנחנו פוסקים להלכה, שיום טוב ניתן דווקא כן, חציו להשם, חציו לכם, מחלוקת אם צריך להיות כולו להשם, כולו לכם, חציו להשם, חציו לכם. ובעצרת, בשבועות, כולה על ממודו, כולם מודים שצריך לכם, שצריך שיהיה באמת גם תעודה. אבל שם מדובר בכלל על יום טוב, אז יש על זה מחלוקת. אז רבי אליעזר סבר שלא, הם צריכים לשבת את זה ללמוד כמו כל יום. אז הוא אומר, רגע, מה, הראשונים שיצאו, בעלי חביות, למה? קינה אותם בעלי חביות. אבל דווקא האחרונים, אלה שנשארו עוד 5 שעות, להם צריך לקרוא בעלי מערה? נכון, הם צריכים להיות הכי טובים, הם נשארו הכי הרבה זמן. אבל הנקודה היא שבגללה מתרוקם בית המדרש, כך מסביר שם רשי. אבל יש פה גם עוד נקודה. מי שיושב ולומד בבית מדרש, 5 שעות דורשים ממנו יותר. מי שיושב ולמד שעה אחת, דורשים ממנו, אבל דורשים ממנו פחות. דווקא מי שלמד יותר, דורשים ממנו התנהגות אחרת, דורשים ממנו לחשוב יותר על דברים ולהתייחס אליהם. לפי שיטת רבי אליעזר כן. לפי רבי אליעזר כן. רבי אליעזר סובר שהחג צריך להיות לשם ולא לכם. או לשם או לכם. זה נושא בפני עצמו, אבל כך שיטת רבי אליעזר. או עד שתסתיים הדרשה, בכל אופן. אבל הנקודה היא שככל שאדם למד יותר, דורשים ממנו יותר. היה פעם סיפור, הגיע אברך לרשח. הוא הגיע ואמר שיש לו ויכוח עם אשתו. ואשתו אומרת ככה, והוא אומר ככה, כאילו התחיל שם בלגן, שלום בית. זאת אומרת, אין שלום בבית, כן. ואז הרב שח אומר לו, תשמע, אני לא יכול לפסוק בלי לשמוע שתי צדדים. אתה מספר שזה היה סיפור. אני שאל את אשתך, היא תספר סיפור אחר לגמרי. הסיפור מתחיל בתאריך אחר, עם סיפור אחר, זה רק תוצאה, אתה יודע איך זה הולך הרי, כן. אז אני לא יכול לפסוק בלי לשמוע שתי צדדים, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. אתה למדת בישיבה, ואתה לומד מוסר, אתה לומד מוסר, אז אתה צריך לוותר. לא, אתה צודק, יכול להיות שבמקרה אתה צודק. אני לא יכול לצעוק, אבל יכול להיות. אבל אם אתה לומד מוסר, ממך דורשים. ממנה לא. אתה גדול יותר, אתה זכית, למדת בישיבה, דורשים ממך יותר, לא ממש דורשים ממנו. יש, ככל שאדם גדול יותר, באמת, יש דרישה על כל פרט, על כל דבר שצריך יותר לשים לב לדברים. טוב, יש פה מדרש מאוד מעניין. אמור אל הכהנים, אמור אל הכהנים, ואמרת עליהם, אומר המדרש, העליונים, המלאכים, שאין יצר הרע מצוי בהם, אז מה הולך שם? אמירה אחת דיה להם. מספיק פעם אחת אמור, אמירה, לא צריך פעמיים, אמור ואמרת. שנאמר, בפסוק, בגזרת עירים פתגמה, בגזרה של המלאכים, עירים זה מלאכים, פתגמה, נאמר הדיבור, לא גזרה, ובמימר קדישים שאלת, במימר, באמירה אחת, במימר קדישים שאלת. אז אומר, יש, באמירה, אצל המלאכים אתה רואה שיש אמירה אחת. אבל הקטונים, בני האדם, שיש בהם יצר הרע, הלוואי לשתי אמירות יעמדו. הלוואי ששתי אמירות יצליחו להחזיק מעמד, לא... מה? שמע, יש אופטימי, יש פסימי, יש ריאלי. אנחנו אומרים פסימי זה אופטימי ניסיון. רק פעמיים יצליחו. אומר, הלוואי, הלוואי. הלוואי ששתי אמירות יעמדו. אז מסביר בסדר ברכת שמעון מה הפירוש במדרש. אז אומר ככה, יש תמרה בברכות דפי, עמוד א', הגמרא אומרת שם, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. כן, ריגזו ואל תחטאו. שאדם ירגיז יצר הטוב, יעשה מלחמה שהיצר הטוב עם היצר הרע, ניצחו, מוטב, ואם יצליח באמת במלחמה, מצוין. לא ניצחו, מה הוא יעשה? יעסוק בתורה. תורה זה דרך שבן אדם יכול על ידי זה לנצח את היצר הרע. ניצחו, מוטב. לא ניצחו, לימוד תורה לא עזר, יקרא קריאת שמע. ניצחו, מוטב. לא ניצחו, יזכיר לו יום המיטה, יזכיר לו את יום המוות, ואז כשהיצר הרע יזכר מיום המוות, אז הוא יזעזע, יראה מה התכלית של הכל, וככה הוא ינצח את היצר הרע. אז מפרשים שואלים, שתגיד מההתחלה יצר הרע. אז הכלל הוא דבר ראשון, נותנים בוק, לא בוקים דבר ראשון, קצת חכום, כן. מתחילים לגרור, זה לא עוזר, אבל מתקדמים, לאט לאט, לא צריך זה. מה, עם היצר הרע? והדרגה והדרגה חזו שלום. אז יש ככה, טוב, יש ככה, אז יש המפרשים באמת מסבירים מה זה בשתי הדרכים שמתחיל עם יום המיטה, כי בעצם בשתי דרכים בעבודת השם. יש דרך בעבודת השם שאתה ניגש מתוך יעסוק בתורה, לראות את הגדלות של הדבר, לראות כמה טוב, כמה כיף להיות יהודי, כמה זה טוב, כמה זה נחמד, ומתוך לראות את גדולת העניין, לראות כמה זה חשוב ויקר, ומתוך זה להתחזק. יש לפעמים שאין זה, ומשתמשים בדרך אחרת של חיזוק. כמה גרוע, כמה רע, יכול להיות בצד השני. יכול להיות בגיהנום, בגיהנום בעולם הבא, גיהנום בעולם הזה, כן, וכל הדברים. אז אפשר להגיע ולהגיד, אנחנו עם ישראל, עם מדושני עונג, מה זה מדושני עונג? מדושנים מרוב עונג, כן, עם מדושני עונג, אפשר להגיע, כן, מה מפרוש, מחויבים לקדוש ברוך הוא, ויש גיהנום וכו'. אז השאלה, איך להגיע, איך לגשת לדברים? האם לגשת מתוך גישה של יעסוק בתורה, שמרוממתו על כל המעשים, ומראה את האור שיש בבריאה, והאור של התורה והאור של המצוות, או מתוך, יזכיר ליום המיטה. אבל זה בדיוק, אומרים לאדם, קודם כל תתחיל עם יעסוק בתורה, שמה זה? לראות את האור. ואם זה לא מצליח, אז תעבור לדרכים האחרות עד שתגיע לדבר החזק של יזכיר ליום המיטה. מביאה ברכת שמעון בשם חמיב, חמיב זה הרב מצ'יבין, שהרב מצ'יבין אמר, יש פסוק, הנה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. שואל השלה הקדוש, מה שייך ציווי ובחרת בחיים? אם מציגים לפני האדם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, יש צריך ציווי שלו בחרתה בחיים? זה הרי ברור מאליו שכל אדם יבחר אלא מה, שוטים, מי שלא ברדת, אז מה יש לצוות אותו בכלל? מה שייך ציווי שלו בחרתה בחיים? אז אומר המסביר הרב מצ'יבין שיש שתי דרכים איך להתרחק מהרע ולהתקרב אל הטוב. יש דרך שלו בחרתה בחיים. אדם בוחר בחיים שהם מבין שהתורה זה שמחה, וקיום המצוות נעשה מתוך שמחה, ואהבה, ואמונה, וטוב לו עם זה. ומהדרך הזאת הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. יש דרך אחרת, שאת החיים, את המוות ואת הרע, שהוא מסתכל, וואי, החיים שלא חיי תורה, הם מוות, הם רע, הזכיר לו יום המיטה, ומהדרך הזאת, לכן הוא הולך ועושה את רצון השם. אומרת התורה, ובחרת בחיים, תבחור בתורה, בדרך הזאת של דרך החיים, בדרך של לראות את האור ואת השמחה שבתורה, מהדרך הזאת אלך. למה? מה התועלת הגדולה? למען תחיה אתה וזרעך. אם בן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא מכוח יום המיטה, מתי בדרך כלל נמצא ביום המיטה? כשהוא כבר חלש, חולה, זקן, נכון? אז בן אדם מתחיל להיזכר. כשהוא מרגיש בחור צעיר ב-18, הוא לא זוכר את יום המיטה בכלל. הוא אז חי בכלל, כשהוא מתחיל לדגדג, מתחיל לגרד אותו קצת, ופתאום הוא מתחיל, התזכורות מגיעות. ואז הוא מתחיל להיזכר, אבל אז הילדים כבר גדלו. הילדים כבר גדלו, כבר אין לו את ההשפעה, אין לו את הכוחות כמו שהיה לו פעם. אז הוא בחרת, אבל בחיים, אם אתה תלך בדרך השנייה, שדרך של אהבת השם מתוך שמחה, של עבודת השם מתוך שמחה, אהבת השם, הדרך הזאת הוא בחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. אז האדם עדיין בכוחו להשפיע על הילדים, לקרב אותם, לחנך את הילדים שלו גם כן. וזה בעצם, דרך אגב, יש את הסיפור הידוע עם רב משה פיינשטיין. אומרים בשם רב משה פיינשטיין שבתקופה שהם, היה הניסיון הגדול בארצות הברית על שמירת שבת, שכל המפעלים חייבו בעצם לעבוד בשבת, ואם מי שלא עבד בשבת פיתרו אותו. מספרים שהיו, אנחנו מדברים על שנות התחלה שפי. שנות התחלה שפי, בתחלה שפי כבר התחיל להתאושש קצת. אבל התחיל מפניכם, מתחלה שמם. במשך כל השנים האלה, מתחלה שמם, תחלה שנון, כל התקופות האלה, זה היה ניסיון מאוד מאוד קשה לעשות. אני מדבר מתוך... המשפחה שלי, משני הצדדים מגיעים מארצות הברית באותם שנים, והיו בודדים ששרדו את הניסיון הזה בהצלחה. ממש לא הרבה. בכל אופן, בינינו, באותה תקופה זה היה ניסיון קשה מאוד, כי זאת אומרת, או שעובדים שבע ימים בשבוע, או שלא עובדים. אז היו כמה יהודים שהצליחו להסתדר עם עצמאים ודברים, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה ניסיון מאוד קשה. מספרים שהיו שתי יהודים באותה תקופה שהיה להם את הניסיון הזה. אחד מהם זכה שעמד בניסיון וכל הילדים שלו היו צדיקים, גם כן עמדו בניסיון אחריו, שומרי שבת. לעומת זאת היה אדם אחר שגם הוא זכה ועמד בניסיון, אבל הילדים שלו כולם עצבו, אף אחד מהם לא המשיך בדרכו, כולם כבר חיללו שבת והכל. ומספרים שרב משה פיינשטיין, אמר פעם, מה ההבדל בינו לבינו? אז הוא אמר ככה, בן אדם הזה שזכה שהבניו ילכו אחריו, וכשהוא בא הביתה, הוא בא וסיפר לילדים בשמחה, שהנה, זכיתי, זוכים לשמור שבת, הוא לא נהנח, הוא שמח בזה, הנה, ברוך השם, השם יעזור, הרגיש שמחה. ברגע שהוא הרגיש שמחה, הילדים הבינו את המסר, החליטו ללכת בדרך הזאת אחריו. השני אומר, חזר הביתה, הוא באמת עשה מעשה מאוד מאוד גדול, אבל את החיוך הוא שכח להלביש על הפנים. ולכן ברגע שהוא הגיע, וואי, חבל, זרקו אותי עוד פעם, מתקנות. ילדים לא רוצים להיות מתקנים. הם ראו שאבא שלהם מסכן, הוא בבעיה, יש לו דעת, הוא מאמין, ולכן הוא מסתבך וסובל כל שבוע. אז מה, לחנך את כל אמריקה? לא ילך לי, אז בוא נברוק את ה... זאת אומרת, ברגע שהוא ראה שיש פה סבל, אז בן אדם לא רוצה לסבול בכלל. בכל אופן, הדרך היא, בחרתה בחיים, כשבוחרים בדרך של עבודת השם מתוך שמחה, מתוך עושר, מתוך אהבה, למען תחיה, אתה וזרעך, זה עובר גם לילדים, זה עבודת השם של שמחה. יש הכהנים אצלנו בפרשה, עוזרו לעבוד את השם מתוך שמחה, ולכן התורה מרחיקה אותם מטומאת מת, שהם לא צריכים להתקרב ולראות את יום המוות בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. לנפש לא יתאמה בעמיו, שלא שיתרחקו ממתים. איך הם צריכים להתעורר לעבודת השם? דווקא מתוך החלק, יש פה רמז, זה לא, זה הפשוטו שמקרא, כן? שהרמז הוא, הם צריכים להתרחק מטומאת מת. נכון. אבל הם צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, דווקא מתוך החלק הזה של השמחה, מתוך הדרך הזאת של להתקרב לעבודת השם מתוך שמחה, ולא מתוך יזכיר לו יום המיטה, ולכן מצאנו, זה סמלי, בסמליות, ברמז, בדרך הרמז, שהתורה מרחיקה את הכהנים מטומאת מת. דרך אגב, את הדרך הזאת מצאנו איפה? אצל המלאכים. המלאכים עושים את רצון השם, מתוך, אין להם יום המיטה, אז מתוך מה? מתוך רצון. זה המלאכים. ולכן המלאכים יש להם את החציבוי. אבל זה לא מתוך יום המיטה. אבל זה נאמר קדיש, אמירה אחת. לעומת זאת, אצל אנשים יש שתי אמירות. לפחות, כן. אבל יש שתי אמירות. והלוואי ששתי אמירות האלה יועילו. אבל אצל אמרים, אצל בני אדם יש שתי אמירות. עכשיו, הגמרא אומרת, כי סיסי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. הרב צריך להיות דומה למלאך השם. אומר הברכת שמעון, לפי המהלך הזה, שמלאך בעצם לא עושה מתוך פחד מיום המיטה. אז הרב גם כן צריך להיות דומה למלאך. לא, שהוא לא עושה מתוך יום המיטה. כי סיסי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. הכהן שהוא מורה הדעת, מה, איך הוא צריך להתנהג, איך הוא צריך לאהוב את השם? מתוך שמחה, לא מתוך הקטע הזה של תומעת מת. יש, הוא מביא על זה עוד כמה מדרשים, יש לו מדרש, יראת השם טהורה עומדת לעד, מיראה שירא אהרון את הקדוש ברוך הוא, זכה לפרשה זו של תומעת מת, לא ולזרעו לדורות עולם. אז המפרשים שואלים, מה כל כך מיוחד בפרשה של תומעת מת, שהוא זכה לא ולזרעו לדורות עולם? אבל מה? לפי המהלך של ברכת שמעון. הוא אומר, מה היה המהלך של אהרון הכהן? אהבת השם מתוך יראה של אהבת השם מתוך שמחה. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. בחירה בחרת בחיים, מתוך המהלך הזה של חיים. ולכן הוא זכה שלא הוא לזרוע לדורות עולם. אז אגב, אני רוצה לצטט פה מכתב של החזון איש. מכתב, הוא כותב לאחד משומעי לקחו, ככה כותבים פה, שהוא מדריך אותו איך לדבר עם נערים. הוא כותב ככה, אני אצטט את הלשון שלו, להיזהר שלא ישפיעו דבריהם, הדברים שאתם אומרים, המדריך אומר, לנטייה, לכיוון, כי דרך התורה כבדה וגודרת בפני תענוגי החיים. לא לדבר עם הצעירים בכיוון שהתורה כבדה וגדר היא מרחיקה מתענוגות החיים, ולכן מן הראוי למעט את הדיבור בחובות התורה. למעט את הדיבור בחובות התורה, אך הדיבור ראוי להיות מרנין לב ומשמח ונוטה אל הנעימות ורגשי החיים. אני מצטט מילה במילה, כן? כי הדיבור ראוי להיות מרנין לב ומשמח ונוטה אל הנעימות ורגשי החיים, כראוי להמשיך לב נעורים באבותות אהבה. ולב רצוי ושמח, עכשיו הוא ממשיך, לב רצוי ושמח, אדם מרוצה, לב רצוי ושמח, נקל לנהל באורח חיים למשכיל. הרבה יותר קל אחר כך להדריך אותו, לנהל אותו, שיעלה על אורח חיים, הדרך הנכונה להשכיל, ללמוד ולהתקדם. וחלילה, הוא מדגיש עכשיו פעם שנייה, וחלילה לגרום צוות רוח, להכניס נער, לא יודע אם דיכאון זה הצוות רוח, אבל דיפרסיה כזאת, למצב של עצבים, לחץ, הצוות רוח, שהוא היסוד של היצר להטעות את האדם מן המסילה. אז הוא אומר בעצם הדרכה למחנכים, אני חושב אישית שזה הבחל רק למחנכים, גם לעצמי, בשבילי, לא משנה בין כמה בן אדם הוא עדיין צריך לגדול ולחנך את עצמו. אין צריך להתקרב אל התורה, מן הראוי למעט את הדיבור בחובות התורה. הדיבור ראוי להיות מרנין ומשמח, מרנין לב ומשמח, נוטה לנעימות ורגשי החיים. ואז יש באמת הרבה יותר סיכוי, לב רצוי ושמח, נקל לנהל באורח חיים למשכיל. תשמע, אנחנו לא צריך להיות, לא מה שיש. צריך, תשמע, יש משפט שבחקת גוי אמר פעם, שתהיה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם. אבל זה משפט נכון בכל מקרה. אם אתה רואה שהמצב לא טוב, אתה רואה שזה צריך להיות אחרת, אז תתחיל אתה, מחכים לך. זה היה. בכל אופן, לענייננו, זה, בוא נחזור לדברים של הרב מצ'יבין. יש שתי דרכים לעבודת השם. יש ובחרת בחיים, ויש את הדרך של הרע ואת המוות. שתי הדרכים זה דרכים בעבודת השם. יש דרך להגיע לעבודת השם מתוך כיוון של לראות כמה רע יכול להיות, כמה מוות יזכיר לו יום המיטה, ולראות כמה גרוע יכול להיות אם לא שומרים תורה ומצוות, לראות את הגיהנום בעולם הבא ובעולם הזה, ויש דרך אחרת, לראות את הגן עדן בעולם הבא, לראות את הגן עדן בעולם הזה, למי ששומר תורה ומצוות, למי שמתחזק, וצריך בחרת בחיים, לבחור בדרך הזאת, של התחזקות מתוך חיים, למען תחיה אתה וזרעך, כי זה בעזרת השם ימשיך גם לילדים הלאה. וזה דבר שיעבור וימשיך. טוב, יש להזיר, טוב, נמשיך עוד קצת להזיר גדולים על הקטנים. אז יש, אמרנו פירוש אחד, להזיר גדולים על הקטנים זה פירוש אחר, להזיר את הילדים שלא יתאמרו למת. יש להזיר גדולים על הקטנים פירוש אחר של רבי ישראל מצ'ורטקוב, בגנזי ישראל. הוא אומר שיש קטנים, קטנים הוא אומר הכוונה לא בגיל, אלא קטנים בשכל. יש להם קטנות המוחים, מה שנקרא, שכל קטן. אומר, יש אנשים גדולים שאיתם אפשר לדבר ברמה גבוהה, אבל יש אנשים קטנים שאיתם אי אפשר לדבר ברמה גבוהה. הם לא מבינים, הם לא מתחברים. איתם צריך לדבר ההפך, בסיפורים, בדברים פשוטים, לרדת אליהם, לרדת לילדים או לילדים בשכלם, ולרדת ולהסביר להם בשפה שלהם. אומר, וזה אמור ואמרת, יש פה שתי אמירות, אמירה ואמירה רכה. והאמירה הרכה היא להזהיר גדולים על הקטנים. הוא אומר, מפרשים, הוא מביא, אני לא מצאתי מי, אבל הוא מביא שמפרשים, אחות לנו קטנה. ומה זה אחות לנו קטנה? יש עם ישראל שהיא אחות קטנה. היא לא גדולה, היא לא מסוגלת, אין לה כלים גדולים לקבל דברים. היא קטנה. הוא אומר, מה נעשה לאחותינו? ביום שידובר בה. צריך לדבר איתה על דברים פשוטים. לספר סיפורים, לפעמים אפילו בדיחות, ודווקא זה הדרך, להכין עם כפית מה שנקרא. אומר, וכוונה כאן, אמור אל הכהנים, אומר אל הכהנים שזה מורה ההוראה, שזה אמרת עליהם, שיגידו לבני ישראל, באמירה, לא באגדה, לא בדיבור, באמירה להזהיר גדולים על הקטנים, גם לאנשים הקטנים. יש פירוש חסידי ידוע, שאומרים שלהזהיר גדולים על הקטנים, זה להזהיר את האנשים הגדולים על הדברים הקטנים. יש לפעמים שאדם הוא נהיה גדול, אז הוא כבר לא מתייחס לדברים הקטנים. ושם מתחילות הנפילות הגדולות, דווקא בדברים הקטנים. איך אומרים, כשאדם מגיע בפני רואה חשבון, לא רואים שמתחיל להיות חסר 100,000 דולר. אז זה כבר מצב קשה. הבעיה מתחילה כשיש 10 אגורות מיותרים. כשהחשבון לא מתאים ב-100%, זה הבעיה. דווקא אז אתה יכול לתפוס את הבעיה ולפתור אותה. שם הנפילות הגדולות, בסכומים הקטנים, בפרטים הקטנים. ולהזהיר גדולים על הקטנים, זה לפעמים האדם פתאום מרגיש, אני לא עושים את דברים קטנים. אוי, לפה, לשם. ראים את הקדוש ברוך הוא, מה הפרטים, שם עליהם, כאילו, מה? הוא בכלל, אני בסדר איתו. להזהיר גדולים, כמה שאדם יותר גדול, צריך יותר ויותר להיזהר דווקא בפרטים הקטנים. כי דווקא בפרטים הקטנים, שם יש ההצלחות הגדולות, ושם, רחמנא ליצלן, יכול להיות גם ההפך, הנפילות. טוב, זה באמת להזהיר גדולים על הקטנים, יש פירוש ידוע גם כשאומרים, שלהזהיר זה מלשון זוהר, גם מלשון אזהרה, וגם מלשון זוהר, להזהיר גדולים על הקטנים, זאת אומרת להעיר עליהם, להזהיר גדולים על הקטנים, שהגדולים, התפקיד שלהם הוא להעיר לקטנים, הוא יתחבר לכל המהלך הזה. טוב, השם יעזור לנו שנזכה באמת להעיר כמו שצריך, לבחור בחיים, לעשות את עבודת השם מתוך שמחה, ונזכה לגאולה שלמה במרב ימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא, אמר רצוי דרך קדוש ברוך הוא, ולעשות ישראל לפי חרבו להם תגרום וצפוי, שנאמר, על ידי חופי צמן, תצפוי יגדיל תוירו ויאדיר.